היסוד השישי, הנבואה. הוא לדע שזה המין האנושי, מצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד, ושלמות רבה, ויקונו נפשותיהם עד שיקורת השכל, ואחר כן נדבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל, וישפע עליהם ממנו שפע נכבד, ואלה הם הנביאים, וזוהי הנבואה, וזה עניינה. וזה היסוד בשלמות ירח מאוד, ולכוונתנו להביא מופת על הכל, סליחה, על כל יסוד מהם, ולבאר אופני השגתו, לפי שזהו כלל החוכמות, כולם. ואומנם נזכרם, על דרך ההודעה בלבד, סוכי התורה מעידים על נבואת נביאים רבים. כן, אז בואו נראה את היסוד השישי, אומר הרמב״ם זה הנבואה. כמו שאמרנו, מי החמישי, כן, עד היסוד כן, התשיעי, מדובר על הקשר בין אלוקים ובני אדם. אז ביסוד החמישי דיברנו על עבודת אלוקים. היסוד השישי זה הנבואה. אז מה הוא אומר פה? לידע שזה המין האנושי, ימצאו בו אנשים שיש להם טבעים מעולים מאוד ושלמות רבה. אתם שמים לב מה הוא אומר? שני דברים. הוא אומר, נביא זה אדם שבטבע שלו יש בו משהו מעולה, בטבע, וגם שלמות. שלמות זה נראה הכוונה על ידי המאמצים שהם הוציאו עצמם לפועל. כן, רק נאמר למה הוא רומז. הוא כותב, מורה נבוכים, שכדי להיות נביא, אז צריך להיוולד עם יכולת מסוימת שקיימת בדמיון. כך כתוב אצל ירמיהו, נביא וטרם צורך בבטן יעתיך. כלומר, כבר מתחילת היצירה שלו, הוא נולד באופן כזה שיהיה לו את היכולת הזאת. עכשיו, מי שלא נולד, ככה רמם סבור, מי שלא נולד עם המבנה הגופני הזה, הוא לא יצליח להיות נביא. גם אם הוא יהיה בעל מדרגות מאוד גבוהות. הוא יכול להגיע לרוח הקודש וכולו, אבל לא להגיע לנבואה. בסדר? עכשיו, אנחנו לא נכנסים עכשיו כרגע לעומק סוגיית הנבואה, ואיך הדבר הזה קורה. זאת אומרת, איך בן אדם משיג דרך הדמיון אמיתויות. אבל מכל מקום, זה תנאי ראשון, זה הטבע המעולה. הדבר השני זה השלמות הרבה. כן, הרמב״ם סבור, כך הוא כותב בשמונה פרקים, שיש לנביא את רוב מעלות המידות, כלומר, הוא לא מוכרח להיות מושלם במידות, אבל הוא צריך להיות, ברוב העניינים של המידות, הוא צריך להיות מושלם. הרמב״ם סבור דרך אגב שההבדלים בין הנביאים בדרגות של הנבואה זה בשלמות של המידות. זאת אומרת, משה רבנו זה היה האדם הכי מושלם במידות. ולכן הייתה לו מדרגת הנבואה הגדולה ביותר, כי זה הפערים. כי לדעתו, הדבר השלישי שזה השכל, כדי להיות נביא אתה צריך להיות במדרגה הגבוהה ביותר השכלית. בסדר? כלומר, צריך להיות שלמות בשכל, אני אומר, התנאים להיות נביא. בית ספר לנבואה מקבלים את התלמידים על בסיס שלושה תנאים. אחד, זה להיוולד עם הטבע הזה של הדמיון, לא יודע איך יעשו מבדקים לטבע הזה של הדמיון, זה, בוא נשאיר את זה כבר למשרד החינוך העתידי, שהוא יצטרך לטפל בבעיה הזאת. דבר שני, רוב המעלות המידותיות, דבר שלישי, כל המעלות השכליות. כל המעלות השכליות, זה לא אומר שהוא יודע את כל הידיעות שיש בעולם, אבל זה אומר שזה ודאי מצריך איזשהו היקף רחב מאוד של ידיעות, אבל בעיקר העניין זה העומק של הידיעות. זאת אומרת, כמה הידיעות שלו מבוססות בשכל, בדרכי השכל. יש אדם יכול להיות ידיעות שטחיות, שהוא זוכר הרבה פרטים, אבל הידיעות שלו לא מבוססות בדרכי השכל. אנחנו צריכים שזה יהיה מבוסס בדרכי השכל, זה בעצם כל המעלות השכליות. טוב, עכשיו, אומר הרמב״ם, ויקונו נפשותיהם, כוונה הנפשות שלהם, הם יהיו מוכנות עד שיקבלו צורת השכל. ואחר כן נדבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל. עד שקבלו צורת השכל, נכון, בכוזרי אתה מתכוון. כן, אבל שם זה דבקות שכלית, זה לא נבואה. ואחר כן נדבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל. מה זה השכל הפועל? השכל הפועל זה בעצם מלאך, זה ישות שכלית, שכאשר אדם משיג השגות שכליות ברמה גבוהה, אז נוצרת לו דבקות בדבר הזה, עכשיו רק אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא עקרוני, אני אמרתי את זה כבר בעבר, אבל רק צריך להבין. נכון, זה נראה לכם איזה משהו מסתורי, מה שהוא מדבר פה, השכל הפועל וזה, ונגוד בשכל הפועל וכו'. פה הרמב"ם כותב רק את השורה התחתונה של הדברים. כל דבר מהדברים שהוא כותב, יש לו הכרח שכלי, מבחינת איך שהרמב"ם רואה את זה, גמור. זאת אומרת, יש לוגיקה שמביאה למסקנה הזאת. כן, צריך לדעת את זה. בעיקרון, כל מה שאתם רואים בפילוסופים היוונים, בטח אצל אריסטו ותלמידיו, והרמב״ם בעצם היה בכיוון חשיבה הזה, הכל הוא דברים שמוכרחים על פי הכללים של ההיגיון של השכל. אז פה זה רק שורה תחתונה, אבל היה איזה הכרח בשכל להגיע למסקנה שיש ישות כזאת שנקראת שכל פועל. כן? כי צריך להבין, המסקנות האלו הן לא דרך נבואה, הן דרך שכל. כן? כמו, יש לפעמים אמיתויות מדעיות שאתה אומר איך הגיעו לזה. כן, אבל אחרי שאתה מבין את הדרך שעשו כדי להכריח את המסקנה, אז זה לא נראה לך נבואה. אתה מבין שזה על פי הכרחים שכליים. עכשיו, מה קורה במצב של הנבואה? וישפע עליהם אינו שפע נכבד, נכבד הכוונה חשוב, ואלה הם הנביאים, וזו היה הנבואה וזה עניינה. שפע שבהתחלה הוא מגיע לדמיון, כן? השפעה שבהתחלה מגיעה לדמיון, ואחר כך היא עוברת איזשהו תהליך של תרגום לשכל. ויור זה היסוד בשלמות יערך מאוד, ואין כוונתנו להביא מופת על כל יסוד מהם. להביא הוכחה ולבאר אופני השגתו, לפי שזהו כלל החוכמות כולן. כן, עכשיו להתחיל על, ביחס לכל אחד מהעיקרים האלו של הנבואה. בואו נזכרים על דרך ההודעה בלבד. אני כותב לך את הקיצור, תמצית. פסוקי התורה מעידים על נבואת נביאים רבים. כלומר, זה יש תופעה כזאת. עכשיו, כמובן, אם היינו היום נמצאים בבית ראשון, אז לא היינו צריכים להסביר לך מה זה התופעה של הנבואה. כלומר, היית רואה את זה. היית צריך להסביר איך זה עובד. מה שנקרא, איך זה קורה, אבל לא את עצם התופעה. אנחנו היום גם לא מכירים את התופעה הזאת. אין לנו כבר מתחילת בית שני, אין לנו נבואה. אז אנחנו לא ראינו בחוש את התופעה הזאת. רוח הקודש יש, אבל לא נבואה. נבואה זה משהו אחר. טוב, עוד קצת, והיסוד השביעי, נבואת משה רבינו, והוא להאמין שהוא אביין של כל הנביאים, שלפניו ושלאחריו, כולם הם תחתיו במדרגה, והוא בחיר השם מכל המין האנושי, המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שישיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא. טוב, מה זה התואר הזה שהוא אומר שמשה רבנו זה אביהם של כל הנביאים? הרי התופעה של הנבואה קדמה למשה רבנו. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך. אדם הראשון. יש דו שיח ולא מן הקדוש ברוך הוא, זה נבואה. גם נוח. אז מה, אדם נוח זה ממש נבואה, אבל אצל האבות ודאי. אז מה הכוונה שהוא אביהן של כל הנביאים? יכול להיות שהרמב"ם מדבר על אנחנו נראה את זה בהמשך, על זה שהוודאות, כלומר שהמחויבות שלנו לציית לדברים של אדם שהוא בגדר נביא, זה מכוח משה רבנו. אנחנו נסביר את זה בהמשך, לא מכוח במובן הסגולי, אלא יש פה איזשהו הכרח שהרמב"ם מתייחס אליו בהמשך. עוד נקודה הוא אומר, כולם הם תחתיו במדרגה, כן? זאת אומרת, המדרגה של הנבואה שלהם היא פחותה מהמדרגה שלו, כן, והפערים, על פי מה שהוא כותב בשמונה פרקים בפרק השביעי, הפערים הם מחמת השלמות של המידות. שמשה רבנו הגיע למצב של שלמות מידותית, חוץ מאי אלו נפילות, אבל בעיקרון הוא היה מצב של שלמות מידותית, והם לא. והדבר השלישי, והוא בחיר השם מכל המין האנושי, כמו שראינו פרשת ששבוע שעברה, שכך הקדוש ברוך הוא אומר לו, המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שישיג וישיג כל אדם שנמצא ושימצא. זה נקודה מאוד משמעותית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלעולם, גם בכל המציאות העתידית, מה שלא יהיה ויעבור על האנושות, לא יהיה נביא שיגיע למדרגת משה רבינו. איך אנחנו יודעים את זה? שחז"ל אומרים, ולא קם נביא, כאן כתוב בפסוק, נביא בישראל עוד כמשה אשר ידעו השם פנים לפנים, ויש פסוקים שמראים שזה מתייחס גם למציאות העתידית. זאת אומרת, יש לנו נבואה, במדרגת נבואת משה רבינו, שאומרת שלא יהיה בעתיד נביא כמו משה רבינו. בסדר? אז זה מה שגורם לרמב״ם לקבל את הדבר הזה כוודאי. ושהוא עליו השלום הפליג בהתעלות מן האנושות, עד שהשיג המדרגה המלאכית, הנה פה הוא מתחיל לתאר את המדרגה שלו. וליה מדרגת המלאכים, משה רבינו חיצה שלא קרה, חיצה זה הכוונה איזשהו פחיתות מידותית שמפריעה להשגה, ולא יקבו מעכב גופני ולא פגמו שום חסרון, לא במידות ולא בשכל, לא מעט ולא רב, ונתבטלו ממנו הכוחות הדמיוניים והחושיים בהשגותיו. כלומר, כשהוא היה מצוי במצב של השגה נבואית, לא התערבב פה שום דמיון. זאת אומרת שמשה רבנו, במילים שלנו, משיג דרך השכל. נכון? זה בלתי מובן הדבר. משה רבנו משיג דרך השכל. כלומר, דרך השכל הוא יודע שצריך להניח תפילין. ושיש פרה אדומה. ושיש איסור כלאיים. זה המדרגה. זה מה שהוא אומר. ונדהם כוחו המתעורר, נדהם, כוונה נשבט, כמו אדם שהוא נדהם, אז הוא שובט. כוח המתעורר, ונשאר שכל בלבד. זה מה שהוא אומר שהוא כמו מלאך. עכשיו, צריך להבין, זה לא מליצה. אתם יודעים, היום, שקרו מלאך, גם לא בדיוק מלאכים. אבל הוא מתכוון לומר כפשוטו. משה רבינו הגיע למצב שהשכל, הרי מה זה המצב של אחר המוות של האדם? דיברנו על זה כבר. שאין גוף, שהחלקים של הנפש שקשורים לגוף מושבתים, ולא משמעותיים. הם לא קיימים בעצם. ומה שנשאר זה רק הרוחני שיש באדם, שזה השכל. זה הדבר היחיד שנשאר. משה רבינו הצליח להביא את הנפש שלו למצב כזה, למרות שהיה לו גוף. לא כל הזמן, אבל במצבים שהוא היה מתנבא, כשהוא היה מתנבא, זה מה שהיה. כן, קשה לדמיין דבר כזה. איך אתה מצליח ליצור את המצב הנפרד הזה של הנפש מן הגוף? למרות שיש גוף. כן, זה מה שהוא אומר, נשאר שכל לבד. ולכן כשהוא אומר מקודם, עד שהשיג מדרגה המלאכים, נהיה מדרגת המלאכים, תודה. הכוונה שלו כפשוטו. כפשוטו. זה שכל. מה זה מהלך? מהלך זה ישות רוחנית. אז אם הוא צריך ליצור את ההפרדה הזאת, בלי למות. כן, אחרי שבן אדם מת לכולם זה קורה. אבל הוא הצליח שלמרות שהגוף שלו, החלקים התחתונים נקרא לזה ככה, של הנפש, הם מתפעלים את הגוף, הרי היה בו פעולות של נשימה, של זרימת דם, הוא חי. אז למרות שהחלקים התחתונים יותר של הנפש, הם מתפעלים את הגוף, השכל הוא נפרד מהכוחות הממצאים בין הגוף לנפש, לשכל. עכשיו, אם שמתם לב על מה הוא מדבר, מה נמצא באמצע בין השכל לבין הגוף, יש שם הדמיונים, החושיים והמתעורר. מתעורר זה התשוקות. כל זה לא יפריע. עכשיו, זה בעצם מה שקורה לכל אחד מאיתנו. יש לנו דמיון, יש לנו את התשוקות, את הרצונות וכולו, ויש לנו גם את החושים. אצלו, בגלל המדרגה, יש מצב שהנפש יש בה הפרדה כזו. כן? קשה לצייר את הדבר הזה. וזה העניין נאמר עליו שהיה מדבר עם השם ללא אמצעות המלאכים. מלאכים זה השכל הפועל שראינו מקודם. זה מלאך. משה רבנו לא צריך את זה. למה? למה משה רבנו לא צריך את זה? כי הוא מלאך. לא כביטוי מליצי, הוא צדי גדול. כן? אלא הוא מציאות של מלאך. זה נפש שנמצאת במציאות של מלאך. כן, להשיג מעצמו. איך השכל הפועל הזה משיג? משיג, כי הוא משוחרר מחומריות, הוא משיג. אז משה רבנו הביא את השכל שלו להיות משוחרר מחומריות, ולכן הוא משיג. כן, הוא לא צריך מישהו אחר שישפיע עליו. כן, שמתוך הדבקות בו, אז הוא מצליח להשיג. הוא לא צריך את הדבר הזה. עכשיו, דרך אגב, הרעיון הזה שאתה משיג מזה, נניח שהנביאים אחרים, מה שאומר מקודם, נדבקים בשכל הפועל, ודרך זה הם משיגים. בעיקרון, אם תדמיינו מה קורה לנו שאנחנו לומדים מאנשים אחרים. כשאנחנו לומדים מאנשים אחרים, נניח שיש מורה ותלמידים, אז בעצם קורה תהליך דומה. כלומר, יש את הגורם המשפיע, זה המורה, נכון? הוא משפיע את השכל, ויש את התלמידים, נכון, שהם, השכל שלהם מתעורר להשיג דרך מה שמשפיעים עליהם. כן, זה אותו דבר, אותו דבר. זה רק לא דרך דיבורים, זה לא דרך החומר, כן? זה משהו אחר שהוא, אבל זה אותו עיקרון של משפיעה ומושפע. משפיעה ומושפע בדברים שכליים. אותו דבר גם פה. יש משפיעה ויש מושפע, אבל כיוון שאנחנו לא מדרגה מספקת, אז אנחנו בהתחלה קולטים את זה דרך דמיון. זאת אומרת, מה זה אנחנו? לא אני, כן, הנביאים. קולטים את זה דרך דמיון. משה רבינו לא היה צריך משפיע שישפיע עליו. כן? הוא משיג, זהו. וזה שכל, זה שכל שמשיג.
אפשר להגיד שבגלל זה, אז הנבואה שלה הייתה הכי מדויקת? שלא צריך
נכון, כי לא כי לא צריך מקום שני, כי אין בו חומר שמעורב בנבואה שלו. אין בו חומריות שמתשתשת. כן. אומר הרמב״ם, והייתי רוצה לבאר את זה, כאן זה העניין. טוב, אנחנו נעצור פה.